הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים, מוסר וערכים. אנשים אומרים לשם חשה וקצת הומור, אנשים אומרים להקדוש ברוך הוא בבקשה, שהבורא ייקח את המודעות שלי ואיתה ינהל את העולם, שהקדוש ברוך הוא ייקח את החוכמה שלי ואיתה ינהל את העולם. שהרי אנשים אומרים בקלות רבה, אם אני הייתי בורא עולם, הייתי בורא עולם שאין בו רוע, הייתי בורא עולם שאין בו מוות, הייתי בורא עולם ללא מחלות, הייתי בורא עולם עם גבול הבחירה החופשית, הייתי מגביל את הבחירה החופשית של בני האדם, שהבחירה החופשית לא תהיה כל כך חופשית, מסוכנת, אלא רק בין טוב לטוב מאוד, אבל לא בין טוב לאכזריות. מהמקום הזה מציע האדם הצעות ייעול לבורא עולם. אנשים אומרים, אני לא רוצה לשמוע את המוסר של התורה, מדוע ולמה? כי אפילו אם הוא אמיתי, הוא מכאיב, הוא קשה ולא מתאים לרגשות, לתחושות, לדעות של האדם. בהתאם לתחושות ולרגשות שלו הוא מגיע למסקנה. ואם נעמיק בדברים, כל תקופה והנורמה שלה והסטנדרטים שלה, פעם כן דמוקרטיה, פעם לא, פעם לכבד כל אדם, פעם לא, כל פעם דעות שונות, תקופות שונות, וכל דור חושב שהוא מבין מטעויות הדורות הקודמות, הוא לומד מהם והוא נעשה מוסרי יותר, ערכי יותר, כך הוא חושב. כלומר, כמו שאנחנו בדור שלנו הגענו למסקנות שונות בכל מיני תחומים ביחס לבני האדם, אנו מגיעים כל כמה שנים ליחס שונה, לכבד את כולם או לא, את מי מותר להרוג ומתי, מי נורמלי ומי לא, מה נקרא מוסר העבודה, כמה חשובה היא המשפחה. לדוגמה, לפני כ-50 שנה, ערך המשפחה היה ערך יותר חשוב, יותר עם משהו היום. אלא שהמתירנות ועוד צרכים רגשיים, תכונות, רגשות של בני האדם, הובילו את בני האדם למסקנות. שאם האדם רוצה שינויים רבים בחיים, אם הוא רוצה חוויות רבות, אם הוא רוצה לצאת את האל בעולם ועוד ועוד, כל זה סותר את המושג שנקרא משפחה, ילדים, אחריות. או שהוא רוצה משפחה, אבל במינון מוגבל מאוד. לא משפחה שהוא מחויב אליה, הוא יפגוש את הילדים מדי פעם, לא מחנך אותם, והוא אדם מתורבת. והיום זו דעה וגישה שהיא פועל יוצא של התקופה. התקופה והזמן, סטנדרטים השתנו במהלך הזמן, והערכים משתנים והם פועל יוצא של צרכים. ערך של עבודה, ערך של לראות עולם, להיות פתוח לעולם, זה לא מסתדר עם ילדים, לטפל בהם, להתעסק איתם, לחנך אותם, להעניק להם, להיות מחויב אליהם, כל זה לא מסתדר, יותר מדי דברים, לא מסתדר הכל ביחד, ולכן החברה משנה ערכים, משנים נורמות, עוד 50 שנה אולי יראו את הנזקים. האדירים בעולם ושוב יחזרו לדבר על איכות וחשיבות המשפחה או שיפנו למקום אחר לגמרי. גם זה יכול להיות, אבל העיקרון הוא שנורמות משתנות, ערכים משתנים. ערכים משתנים, כמה אני משקיע בעבודה, כמה אני משקיע בתחביבים, כמה אני משקיע בחינוך, כמה אני משקיע בבריאות. הנורמות, הערכים, הם משתנים מזמן לזמן. אז מי הוא מוסרי? מה הוא מוסר? המוסרי הוא מי שמתנהל על בסיס הערכים. על בסיס ערכים, אבל מי קבע את הערכים? הצרכים, הרצונות, הרגשות של בני האדם. אז למה אני נחשב מוסרי או לא מוסרי? הכל בהתאם לערכים שיצרו אותם בני אדם. ויותר מכך, אם מוסרי זה להיות נאמן לערכים שיצרו אותם בני האדם, אז אותם ערכים השתנו. אז היום אני לא מוסרי, אבל אולי עוד 50 שנה אני כן אהיה מוסרי, כי אני מותאם לערכים שעוד כן יהיו בעתיד. מי יקבע את המוסר? מי יקבע את הערכים? מי יקבע מה חשוב? אנשים אומרים בקלות רבה על האחר, הוא לא מוסרי, אבל מה זה מוסר? מה זה להיות מוסרי? מי שחי לפי הערכים שלי הוא מוסרי, אבל המוסרי הזה מאיפה הוא בא, מאיפה הוא מגיע? בעצם לכל אחד מאיתנו יש אמונות, יש ערכים ויש את המוסריות שלו. האדם מפתח ומטפח גישה שאומרת כמה חשובה היא העבודה, אז הוא מרגיש רגשות אשמה כי הוא לא מוסרי. אם הוא יותר מדי זמן לא עובד, הוא יצר ערך, הוא מפתח אמונה, תחושה, על בסיס האמונה, התחושה, הוא מגיע למסקנה, אבל על בסיס המסקנה הוא מרגיש טוב, אם הוא נאמן לערכים, או מרגיש אשמה, אם הוא לא נאמן לערכים. כעת מהמקום הזה הוא בוחן את היהדות ואת התורה, והוא אומר, האם התורה מתאימה לערכים שאני רגיל אליהם? בעצם, ההרגלים שלו, הם אלה שיחליטו ויקבעו האם התורה מתאימה או לא מתאימה. אז בעצם מי קובע מה מוסרי ומי מוסרי? התחושות? הרגשות של האדם? האם זה מוסרי שהתחושות והרגשות יקבעו מה נקרא מוסרי? האדם בגאווה אומר שהוא לא מוכן לקבל מוסר מאף אחד, או שיש לו ענווה והוא מוכן לקבל מוסר וערכים. איזה מוסר? מוסר שמתאים לערכים שלו. וככה האדם תקוע בתוך מעגל סגור שהוא מאמין רק לעצמו. ואז מהגישה הזו, עם הנחות היסוד האלה, האדם הרשה לעצמו לבחון ולבדוק מי הוא הצדיק, מי הוא הצודק, מי הוא הנורמלי. ועוד הוא גם על בסיס הרגשות האלה אומר שהוא יקבע אם הדת מתאימה לו. בקיצור, הוא הקובע הגדול. אלה הן התחושות שלו. יש אדם שהוא אומר, אני לא רוצה להאמין לאף אחד. לא לחושים שלי, לא לרגשות, לא לתחושות, אני לא סומך על אף אחד. וכך הוא גם פטור מהאחריות בנושא האמונה בבורא עולם, כי הוא פשוט לא סומך על אף אחד. זו כמובן הגדרה לא נכונה, שהרי הוא אמנם אומר שהוא לא מאמין, אבל שגרת החיים שלו מוכיחה שהוא מאמין הרבה מאוד. הוא מפקיד את הכסף בבנק, הוא קונה בית, הוא עשה חוזה, הוא קונה רכב, הוא קונה כל יום במקולת. כלומר, כל היום יום שלו, כל השגרה שלו מורכבת מאמון בבני האדם, בחברה, באנשים. אז יש בהחלט מישורים שהאדם כן מאמין בבני האדם, כל אדם. ובאמת אנחנו בבעיה. הרבה אנשים לא יודעים לחשוב, לא יודעים לנתח, אין להם דעת מבוססת הרבה אמונות בלי לחקור את מקורות המידע. מי חקר את מקורות המידע? וכך הם מאמינים, ובהרבה מאוד מקרים פתי יאמין לכל דבר. דמוקרטיה היא נתפסת בעיני אנשים כערך עליון, אבל מצד שני הדמוקרטיה היא גם תפיסה שמחלה את עצמה. מדוע? כי הדמוקרטיה מאפשרת לכל אחד להביע דעה. כל אחד מביע דעה, ואנשים בלי חשיבה, עם הרבה רגש, הם אפילו נראים חכמים, או הצליחו לאמן את עצמם, הצליחו להגיע לאימונים רבים, לדבר בנחת, בשלווה, ברוגע, בנינוחות, מה שנראה כאילו הם אנשים רצינים שלא פועלים מהרגש אלא מהשכל. אבל אלה הם אנשים שפועלים מקום רגשי ולא שכלי. אין להם מקורות עובדות? אין להם מקורות, לא עובדות, לא הוכחות? לא, את כל זה אין להם. אין להם הסברים למה הם עושים מה שהם עושים? אין להם את ההוכחות להסביר מה שהם עושים? אבל הם, עם כוח של תקשורת, עם כסף, יכולים בקלות להשתלט על חלק אדיר וגדול של הציבור. דמוקרטיה מאפשרת חשיפה. מה שאומר שכל אחד יכול לומר מה שהוא רוצה, ושהציבור יכול לדעת הרבה שקר והלכת בעיניים עצומות אחרי מובילי דעת קהל. ומובילי דעת קהל הם לא רק יודעים משכנע די הצפת הרבה מידע מתאים להם, והסתרת המידע סותר לכל מה שהם אומרים. מובילי דעת קהל הם גם יודעים איך לסגור את העיניים לציבור שלהם, איך לבלבל אותם, איך לשקר להם, והציבור נחשף למידע והוא משנה די מהר את דעתו. אז מצד אחד הדמוקרטיה מעניקה יחסית חופש בהבת דעה, אבל מצד שני גם מאפשרת לאנשים חזקים בתקשורת להשתלט על דעת הקהל, להשתלט על דעת האנשים, להפוך אותם לשפוטים מרצון, כך שהם בכלל לא יודעים. זה לא כמו משטר אוטוקרטי שאדם נשלט על ידי האחר, אלא זה ממשל ששולט על הרצונות של האחרים. כך היא הדמוקרטיה, משטר אוטוקרטי שולט על האדם מה לעשות, משטר דמוקרטי שולט על האדם מה לרצות. לכן הממשל הזה דורש הרבה הרבה חוכמה, ולא רק חוכמה אלא גם ידיעה ברורה איך לא ללכת פתי אחרי רוב הדברים הנשמעים. לנתח מידע, לא ללכת אחרי העדר, שבהרבה מקרים זו התרבות העדר. הכוח של העדר, הציבור, זה לא כוח של חוכמה, אלא כוח של עוצמת הציבור. ומכאן לנקודה שהיא מהותית בנושא ידיעת הציבור הרחבה וידיעת הציבור המעמיקה. אמונה בבורא עולם אצל מדענים רבים היא נפוצה מאוד. הרבה מדענים מאמינים שיש בורא לעולם, כוח עליון או כל כוח אחר התחלתי, לא משנה איך הם קוראים לו. במקומות כמו ארצות הברית לא פופולרי להיות מאמין באלוקים, שם קרוב ל-50% מהמדענים נגד הזרם, כלומר הם כן מאמינים ב בורא עולם, למרות שיש שם שטיפת מוח וכמעט קביעה תרבותית נגד האנשים שמאמינים באלוקים ובעד המטריאליזם. כלומר, במערכת לחץ תרבותי קיצוני, בכל זאת כ-50% מאנשי המדע מאמינים באלוקים, מדענים רבים מאמינים באלוקים, וזה פשוט שהרי הם נתקלים בכימיה, פיזיקה, מדע, והמדע הוא חקר המציאות תוצאה בסיבה הקודמת לתוצאה. אז הם יקראו אלוקים, כוח עליון, סופר אינטליגנציה או משהו מעבר למוכר והידוע, ככל שהאדם יודע יותר על העולם המופלא, על הבריאה. הוא הופך למבין שהעולם לא נברא לבד, הוא מבין בהיגיון שיש כוח קודם לבריאה, הוא לא נוצר לבד. הבריאה לא נוצרה לבד. וזוהי קלישאה לומר, ככל שהמדע מתקדם, נדחק את האמונה בבורא עולם הצידה. לא, זוהי טעות. האמת היא הפוכה. את גישת הכפירה אפשר למכור רק לאנשים מוגבלים שכלית, מוגבלים רגשית, מוגבלים להרגלי החיים שלהם, מוגבלים לאזור הנוחות שלהם, רק להם אפשר למכור את גישת הכפירה. העמקנים לא מקבלים שמציאות מורכבת נוצרת בלי שמשהו ברא אותה, וקל להבין שמי שברא לא מובן, לא מוכר ולא ידוע. אבל מה שלא ידוע לא אומר לא קיים. ועד הרבה, אם הוא לא ידוע, זה אומר שיש משמעות וסיבה מדוע ולמה הוא לא ידוע. הרי אבן דוממת, פשוטה, היא מורכבת עם מספר אדיר של חלקיקים שבחריצות עצומה מקיימים סדר. ואם נצמצם את כל החומר של מגדל אייפל, נצמצם את כל הפערים שבין האטומים, נגיע לכמות של פחות מגודל כזית של כל החומר. החומר, כל החומר הוא לא חומר המה של התנועה האדירה של האטומים. כמות החומר באמפייר סטייט בילדינג לא עולה על החומר המצוי בחרצן של אפרסק. כל היתר הוא לא חומר, אלא מרווחים בתוך האטום. לנו נדמה שזה חומר מפני שהאלקטרונים מסתובבים סביב הגרעין בחריצות עצומה שלנו. דרך להבין או לקלוט אותה, הם מסתובבים ללא לאות. בלי להעית, בלי להפסיק. וכל זה ברדיוס יחסית גדול מאוד. אם לא היו מסתובבים, אפילו רק לשנייה אחת, היה החומר העצום הזה פשוט מתפורר. זה החומר הדומם שכביכול לא מעורר התפעלות. כך אפשר להבין את מה שאומר הבעל שם טוב, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, דבר השם מחיה את כל הבריאה. סימן ואיתות לכך מוצאים באנרגיה הבלתי פוסקת שיש בתוך עולם החומר. האדם מברך על כוס שתייה שהכל נהיה בדברו, ובקלות יכול להיזכר במורכבות הבריאה שהיא הכל. על בסיס דבר השם בבריאה, מיליארדים של אלקטרונים מסתובבים במהירות עצומה ומסתובבים במאמר הבורא, מסתובבים בחריצות ובהתמדה. ככל שאדם יודע יותר ומתפעל יותר מהבריאה, ככל שלומדים יותר ויותר, רואים שהעולם הוא יותר ויותר מופלא. וגם אומרים שהעולם הוא קדמון, אין להם הוכחה, הם אומרים שהעולם תמיד היה. אין לה גישה הזו הוכחה, זוהי אמונה, אמונה שאין לה בסיס הגיוני. ועוד יותר, כיום המדע מסכים הגישה אחרת, הגישה שאומרת שהעולם בשלב כלשהו נברא. כלומר, אם אתה מדבר ביסוד הדברים, הרי התיאוריה הכפרנית המוצלחת ביותר שקמה עד היום היא שהעולם קדמון. המדע הפריך את התיאוריה הזו מכל וכל. תצפיות וניסויים שונים מובילים למסקנה שהעולם הוא מחודש. הגישה המטריאליסטית שהעולם הוא חומר בלבד, מה היא אומרת? שרק מה שניתן למדידה בכלים המדעיים, רק אם הוא קיים, בכלים האלה הוא קיים, מה שניתן למדידה, רק הוא קיים. מעבר לזה, אני לא צריך להתייחס, אני לא יכול לדעת, קיים לא קיים, אני לא מתייחס, אני רק מתייחס למה שניתן למדידה בכלים מדעיים. כלומר, מראש יוצאים מתוך הנחת יסוד שאני הוא הקובע מה ניתן למדידה. אני קובע שאני קולט רק מה שחומרי, ולכן את זה אני מודד. מימדים אחרים לא מעניינים אותי, לא כי הם לא קיימים, אלא כי אני לא רוצה להכיר בהם, כי הם מורכבים, מסובכים או לא ניתנים למדידה בינתיים. וכך האדם פטור מהאחריות לבדוק את הקשר שלו עם בורא עולם. מדוע? כי הוא לא יכול למדוד בכלי מדידה, אני לא יכול לראות בכלי התצפית. זה לא היגיון, זה חוסר היגיון. הרי ההיגיון מסכים שיש עולמות מופלאים שאנו מגלים יותר ויותר. רק נדבר על האטומים, וזה טיפה מן הים, עולם אדיר, לא ידוע, ואותו אנחנו חוקרים ובודקים ומגלים תדיר יותר ויותר. מידע חדש באמצעות כלי תצפית חדשים, רואים יותר ויותר. ואז שואל האדם, טוב, אז אם אני מקבל את האלוקים, אז אני שואל שאלה, מי ברא את האלוקים? נענה בשאלה שהיא תהיה גם פתח לתשובה. לדעתך שהעולם הוא קדמון, כלומר, היה תמיד. או שהעולם נברא, נשאל אותך, מי ברא את העולם? אומר האדם, הוא נברא לבד. טוב, אם נברא לבד, זה לא הגיוני. אז אין לך תשובה איך נברא העולם, אז גם אתה משתמש באמונה שהיא לא היגיון. אמונה שהעולם נברא לבד זה לא היגיון, זוהי אמונה הפוך מההיגיון. זה פתי יאמין לכל דבר. אז במה האמונה שלך שהעולם נברא לבד או שהעולם הוא קדמון, היא חכמה יותר מאשר הגישה שאומרת שהקדוש ברוך הוא נצרי ותמיד היה. ועד הרבה, הוא מעל החומר, מעל הזמן, ויותר מכך, אנו יודעים שחומר לא בורא חומר. אין לנו כבני אדם חומר, אפשרות לברוא חומר, גם לא כנף של זבוב, אז חומר לא בורא חומר, אנחנו כן יכולים לקחת חומר ולשנות את הצורה שלו, אבל לא לברוא חומר. אם אנחנו לא יכולים לברוא חומר, ואנו רואים את העולם, גם אם יאמר האדם, העולם נברא לבד, העולם הוא קדמון, בין כך ובין כך, זה לא הסבר רגיוני. במה הפתרון השטחי הזה טוב יותר מאשר התפיסה שאומרת שהעולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, שהוא לא חומר, וזה הקדוש ברוך הוא שהוא לא חומר, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. המדע מוגבל, והוא לא מסוגל כרגע להסביר מאיפה בא העולם, מאיפה הגיע העולם. בינת המטריאליזם, זוהי בינה מוגבלת, כי זוהי בינה שאומרת, גישה שאומרת שעולם חומרי הוא חזות הכל. כלומר, ישנה הנחת יסוד שעל בסיסה מנהלים את החוכמה, החוכמה מתחילה אחרי הנחת היסוד. זה כמו לדוגמה, שהמשטרה תגיד, האדם הזה אשם. עכשיו, מה תעשה המשטרה? היא רק תחפש עובדות, הוכחות, ראיות, הסברים, מערכות חשיבה, כל זה מגיע אחרי הנחת היסוד שהוא אשם. כך גם כן המדען שרואה את החומר כחזות הכל, הוא לא מוכן לקבל כלום, שלא חומרי, ועוד יותר, הוא אומר, אצלי אפילו אם אין לי תשובה, אני מעדיף להישאר בלי תשובה. כך הוא חושב שהוא גם חכם, הטענה שלו שעולם החומר מעיד רק על עולם החומר. אבל זוהי טעות, הטענה שלנו היא שעולם החומר מעיד שיש מעבר עולם החומר. הרי החומר הוא לא בורא חומר, אם כן העולם הוא נברא והוא חומר, ואם נברא העולם וחומר לא בורא חומר, אז יש מעבר לחומר. אבל לזה המדען לא מוכן להתייחס. עוד לא לדבר גם שעל פי ההיסטוריון, מעמד הר סיני הוא אירוע אמיתי באופן מוחלט שאי אפשר להכחיש אותו, זה לא סתם אירוע, זה עוד אירוע שגילוי הרוחניות בעולם הזה. אבל לא נאריך בנושא הזה כעת, נחזור לעולם המדע. המדע מעדיף לומר שלאדם אין בחירה, מדוע? כי הוא רק חומר, והאדם הוא רק תוצאה של סיבה קודמת. ישנה סיבה ותוצאה, תוצאה בסיבה. אם האדם כועס, תוצאה זה בגלל סיבה מסוימת. מישהו הרגיז אותו, ולמה הוא לא יתאפק? כי זה מזכיר לו זיכרונות שהיו לו בעבר, שהוא הצעיר, ועוד כל מיני הסברים אלה ואחרים שאדם הוא רק חומר. כלומר, סיבה ותוצאה, לכל תוצאה ישנה הסיבה, וכך האדם מאמין שהאדם הוא רק חומר ואין לו בחירה, כי המשמעות האמיתית של בחירה היא שהאדם הוא לא יצור צפוי, כלומר הוא לא רק תוצאה וסיבה, אלא הוא לא צפוי, הוא עלול לבחור באופן שונה עם מה שמצפים ממנו, ואם כך הוא האדם, יש לו בחירה, אז אומר שהבחירה היא לא שייכת לעולם הסיבה והתוצאה, אז הבחירה היא מימד לא חומרי, אלא נפשי רוחני שיש בתוך האדם, שהרי אם יש לאדם בחירה, אז אומר שהבחירה היא לא שייכת לעולם הסיבה ותוצאה. הוא עלול לבחור באופן שונה עם מה שמצפים ממנו. אז אם כך, האדם הוא גם רוחני. את זה המדען לא מוכן לגלות, לחשוב את זה, לחשוף את זה, לכן הוא מעדיף להגיד שלאדם אין בחירה. שהרי אם לאדם אין בחירה, הוא סתם יצור חומרי. היא תוצאה של כל סיבה. מאוכזב מגיב באופן מסוים. שמח מגיב באופן אחר. אין בחירה. הבחירה היא בעצם אמירה שאומרת שהאדם הוא כבר לא צפוי. הוא לא רק לפי חוקי החומר, סיבה ותוצאה, תוצאה וסיבה, הוא מעבר לחומר. מזה המדען מפחד. יש לו בחירה? הוא לא סיבה ותוצאה? אז הבחירה היא לא מימד חומרי, אלא נפשי רוחני שיש בתוך האדם, ואת זה המדען מפחד לגלות. אז גם המדע, חכם ככל שיהיה, הוא מתחיל מהנחת יסוד שיש רק חומר, מה שלא מוכח, ועל בסיס זה הוא בונה את כל ההוכחות, והוא חושב שזה לא מוכח, אבל זה לא נכון, כפי שהראינו. העולם עצמו, מבשרי איך זה אלוקה, הנפש עצמה. מידע שהחומר לא חזות הכל. ומצד שני, המדענים הם נוגעים בדבר, שהרי כל המשכורת שלהם בנויה על בסיס מה שימצאו הוכחות רק לעולם החומר. שהרי מי שמפרנס את המדענים זה לא אנשי דעת, אלא אנשים שהעולם הזה הוא חזות הכל למענם, ולכן גם להם יש נגיעות, להם יש נגיעות בדבר. לומר שהעולם הזה הוא חזות הכל. המפרנסים אותם, את זה הם רוצים לשמוע, וכאשר העובד חכם ככל שיהיה, אבל ההישרדות או הצמיחה בקריירה, הכבוד והתאוות תלויות במפרנסים, אז גם הדעה תהיה משוחדת. ולכן יכולים המדענים להמשיך בלב שלם רגוע להרגיע את המצפון, להמשיך להתעלם מעולם רוחני. האמת שגם ההתעלמות מעולם רוחני גם היא פילוסופיה, והיא ערך שעולם הוא רק חומר, בלי מוסר, בלי ערכים, בלי בחירה של בני אדם, כי הכל רק חומר. מדען יכול להיות גאון, אבל לא מלאך. גאון כן, מלאך לא, גם להם יש נגיעה בדבר. כבוד כן, אבל רדיפת האמת זו הגישה אחרת. המדען חוקר מה שהלב בחר לחקור. ביהדות לא האדם בוחר מה לחקור, אלא האדם בוחר באמת ולשעבד את ליבו לאמת. זו השמחה, זו המשמעות, זו המטרה, זה הייעוד, זו השליחות. אתם עדיי, נאום השם, לבחור באמת. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר.